Alon Garbus, es un honor tenerle con nosotros en Radio Sefarad.
Ese es un honor para mí ser entrevistado en Radio Sefarad.
Alon, hace 40 años que ha estado al frente de la Cinemateca de Tel Aviv. ¿Cómo era la sociedad israelí cuando comenzó su trabajo?
תמיד כשמסתכלים לאחור הכל נראה יותר טוב, זה דבר ראשון. אבל במקרה של ישראל, על אחת כמה וכמה.
Nos dice que en realidad empezó hace 42 años y medio y que siempre que uno echa la vista atrás, todo tiempo pasado parece mejor, especialmente cuando uno habla de la sociedad israelí.
¿Cómo fue la primera proyección? ¿Qué se proyectó por primera vez en la Cinemateca?
בוודאי, אז אנחנו... התחלנו ב-12 במאי 1973, והסרט הראשון היה קרקס של צ'פלין, וזה היה ערב הפתיחה, ולמחרת, אחרי הסרט הזה, כשהקראנו את זה לקהל הרחב, הגיעו 17 אנשים להקרנה הראשונה. 17.
מה היה הסרט הראשון, אחרי הצ'פלין?
הקרקס של צ'פלין.
כן, ולמחרת...
הסרט הישראלי הראשון שעשינו זה היה עץ או פלסטיין.
מה שם הסרט עוד פעם?
עץ או פלסטיין.
עץ?
מה זה עץ או פלסטיין? כשיש מטבע וזרוקים אותו, באנגלית אומרים עץ, עץ או טייל. אז בעברית אומרים עץ, טרי או פלי, אבל פלסטיין.
Dice que la primera película, bueno, la inauguración fue el 12 de mayo de 1973 con la película El Circo de Chaplin y al día siguiente pues empezaron las películas normales y fueron solamente 7 espectadores a esta primera proyección normal, que era una película israelí que se llamaba Etz Opali, que era el nombre de como de la cara o cruz de la moneda de la Palestina del mandato británico. Por un lado estaba escrita la palabra Palestina, por el otro lado habría un árbol que en hebreo se dice Etz. Etz o Pali.
ובסרט הזה רואים שעוד לפני 40 שנה היה עוד יותר טוב.
Dice que la película esta, si uno la vuelve a ver, se da cuenta que incluso es mejor ahora que hace 40 años.
Todo era mejor antes que ahora. ¿También el cine israelí?
הקולנוע הישראלי יותר טוב נעשה בשנת 2005 בערך, כשהתחיל חוק הקולנוע.
כשהתחיל, סליחה?
אני אומר שהקולנוע הישראלי של היום הוא קולנוע מצוין. הקולנוע הישראלי חל בו שינוי גדול בשנת 2005 בערך, כשהתחילו את חוק הקולנוע.
שהתחילו מה?
חוק הקולנוע. Cinema law. We established the cinema law. חוק הקולנוע, חוק, אתה יודע מה זה חוק?
חוק הקולנוע, כן, לא שמעתי, בסדר. Dice que el cine israelí mejoró notablemente desde el año 2005 cuando se estableció la ley del cine en Israel y que hoy en día el cine israelí tiene un nivel excelente.
אני אסביר למה, משום שבעצם באמצעות חוק הקולנוע קיבלנו תקציב מסודר לטובת הסרט הישראלי.
Dice que esto es así porque gracias a esta ley del cine, pues se reguló la llegada de presupuestos para la producción de cine israelí, que antes era un poco más desordenada.
עכשיו, שקיבלנו כסף, אז מסתבר רואים שבעצם... יש לקולנוע הישראלי כישרונות, אבל הם לא יכלו להתבטא כשהיה תקציב קטן. תמיד עשו פשרות. הפעם, כשיש כסף, כל אנשי הקולנוע יכולים לעשות מה שהם רוצים, בלי להתחשב בכסף, ופתאום רואים כמה הם מוכשרים.
Dice, el talento de los cineastas israelíes no se hizo patente hasta que empezó a fluir estos presupuestos para hacer películas y que gracias a este dinero, pues hoy en día pues ha sido como una manera de fertilizar la producción israelí. Hoy en día los creadores israelíes disponen de ese presupuesto para hacer absolutamente cualquier cosa que deseen, con lo cual pues el nivel ha subido muchísimo.
אנחנו רואים שהקולנוע הישראלי מתקבל כמעט לכל הפסטיבלים בעולם, מקבל פרסים בפסטיבלים, כבר בשש שנים האחרונות, חמש פעמים, אז קולנוע ישראלי הגיע בקטגוריה של הסרט הזר להיות בין החמישה האחרונים, ובעצם אנחנו רואים שיש הצלחה גדולה, והסרטים מוצגים בכל רחבי העולם בקולנוע, בבתי הקולנוע המסחריים.
Dice que justamente en estos 6-7 últimos años pues ha habido un aluvión de premios internacionales que le ha llevado a estar nominado durante en los últimos 5 años 3 veces a los Oscar, y también que no solamente que han recibido estos premios, sino que están muy bien situados también en lo que es la distribución de cine comercial en todo el mundo.
Él está de acuerdo en que el cine israelí es uno de los mejores embajadores del país en el exterior y si cree que el cine ofrece una visión tan poliédrica como es la propia sociedad.
כן, זאת אומרת, קודם כל, הקולנוע הישראלי הוא שגריר הרבה יותר טוב מכל השגרירים של המדינה שלנו ומכל המנהיגים של המדינה ומכל השרים ומראש הממשלה ומכולם גם יחד. זה דבר ראשון. דבר שני, הקולנוע הוא באמת רב גוני, הוא מראה חלק מהחיים היומיומיים בישראל, הוא מראה את הבעיות שיש גם בתחום החברתי, הוא מראה את הבעיות שיש בין היהודים והערבים, הוא בעצם מציג תמונה, לצערי עדיין עצובה, של מה שקורה פה, אבל בהחלט הוא שגריר שאולי באמצעותו אפשר יותר לגשר בין אנשים מאשר באמצעות בני אדם שהיום מייצגים את המדינה שלנו.
Bueno, él me reía porque decía que no solamente que el cine es el mejor embajador, sino que es mejor embajador que los embajadores y que los políticos, incluso que el primer ministro de Israel, para mostrar la realidad de Israel, y también que esta multiplicidad de facetas, este aspecto poliédrico que citabas, pues que sí lo refleja, lo que lleva a que muchas veces se muestren cosas que son, digamos, tristes o decepcionantes de la realidad, pero que van a llegar a mostrar mejor que cualquier otro medio la realidad y la actualidad de la sociedad israelí.
Una pregunta inevitable, ¿qué piensas sobre el BDS, sobre el boicot al que se someten estas películas muchas veces?
אני חושב שדווקא בעניין התרבותי חשוב יותר שהאנשים האלה שמתנגדים למדיניות של ישראל שיבואו לפה ויגידו את מה שהם רוצים לומר. חבל לי, כי אם הם היו באים לכאן הם היו מקבלים במה ולומר את הדברים שלהם, ומכאן זה יישמע יותר טוב מאשר זה נשמע מחול. אבל מצד שני, אני עצמי לא קונה דברים שמיוצרים בהתנחלויות, כי אני חושב שזה שטחים כבושים, ואני חושב שלא צריך לתת להם להרוויח. לכן אני בעצם מדבר על זה קצת ברגשות מעורבים. אני חושב שהמדינה שלנו עושה הרבה טעויות, ובכך שהיא מנציחה את הכיבוש. אנחנו כבר 48 שנים שולטים על עם אחר, והגיע הזמן לסיים את זה. ולכן כשיש חרם, אני אומר, אני לא בעדו, אבל אני כן בעד שיבואו ויגידו כל מה שיש להם פה במדינה, ומקווה שזה יעזור יותר מאשר לקרוא לאנשי תרבות להחרים. חרם זה לא פתרון.
Bueno, él dice que él está a favor de que haya críticas, pero que él preferiría que la gente que tenga algo que decir contra Israel, que viniese a Israel a exponer lo que iban a tener allí, los escenarios y los micros abiertos para exponer sus críticas contra lo que supone Israel. Dice que él mismo es muy crítico con muchas cosas de Israel, que no compra productos producidos en los asentamientos, que está en contra de muchas políticas del gobierno, pero que lo que cree que a nivel cultural los embargos y los boicots no funcionan. Lo que funciona es abrir los micrófonos, abrir los oídos y abrir las mentes a las críticas. Entonces, que invita a todos los que tienen una postura contra la situación de ocupación o como se defina, pues que vengan a Israel, que hablen, que para eso Israel sí que está abierta a recibirlos.
De hecho, él mismo ha apoyado el nacimiento o el crecimiento del cine palestino, ¿no?
Mejor también que הייתה לי הזדמנות ואפשרות להקרין סרט של יוצר פלסטיני, שמחתי להקרין אותה ושמחתי שבאו אנשים לצפות בסרטים האלה. אני חושב שבאמת רק באמצעות התרבות יש איזה סיכוי קטן לקירוב בין האנשים ולהכרה של העם השכן שלנו.
Bueno, él dice que sí, que es verdad que él siempre ha abogado por este acercamiento y que ha hecho cosas por siempre que ha habido una oportunidad de que haya una película palestina, pues ha ayudado a que se proyectara, que la gente viniera a verla, que porque dice que bueno, que la cultura es una de las pocas terrenos donde realmente puede haber alguna posibilidad de acercamiento entre personas que en otros terrenos están tan enfrentadas en estos momentos, y que justamente este es el valor que tiene la cultura para ser, digamos, un último refugio para este tipo de iniciativas.
Hablamos, ya casi estamos terminando la entrevista, hablamos de cuál ha sido la presencia del cine en lengua castellana en esta cinemateca que la ha dirigido durante tantos años.
קודם כל, הקרנו כמה סרטים דוברי ספרדית בהקרנות רגילות מסחריות כמו בתי הקולנוע, לאו דווקא מספרד, אבל גם מארצות דוברות ספרדית. אנחנו מקיימים, משתדלים לעשות כל שנה כמעט שבוע קולנוע ספרדי, שבוע קולנוע דרום אמריקאי, ואנחנו מאוד עוקבים אחרי התפתחות של הקולנוע דובר הספרדית, ואגב, יש לו קהל גדול בארץ, ואני לא רק מדבר על יוצרים כמו אלמודובר, אלא להפך, אנחנו משתדלים להביא יוצרים צעירים, להביא אנשים שלא מכירים אותם, וזה, אני מאוד שמח שהקהל מגיע לראות את הקולנוע הזה.
Bueno, dice que desde hace años pues vienen programando películas en español, no necesariamente de España, pero sí en lengua española, que han tenido muchísimo éxito con eso, que el público acude, que hay mucha perdón, que tiene muy buena recepción, que suelen programar todos los años una semana del cine español, una semana del cine latinoamericano, y que pues dan a conocer no solamente las películas que van en los circuitos comerciales de forma fuerte, como las de Almodóvar o Amenábar, sino también de directores menos conocidos, pues ellos también ponen de su parte para que sean conocidos en Israel.
Hablando de directores, en su opinión, ¿cuáles son los directores o directoras israelíes que pasarán a la historia del cine?
יש, אני ככה שולף במהירות, אז יכול להיות שאני אשכח ולא יהיה, אבל אני חושב שמשה מזרחי, אורי זוהר, מנחם גולן, ארי פולמן, משהו הדור הצעיר, מי עוד ככה, רן ריקליס, זה ככה בשליפה במהירות, אנשים שאני, שהם כבר היום בעצם חלק מהקולנוע הבינלאומי, מנחם גולן כבר לא בחיים, אבל או אפרים קישון, גם כן אפשר להוסיף, אבל מנחם גולן לפחות היה דמות בינלאומית שסרטיו, גם הטובים וגם הפחות טובים, זכו להפצה בינלאומית. משה מזרחי זכה באוסקר על הסרט, שאומנם הוצג באוסקר כסרט צרפתי, אבל משה מזרחי הוא ישראלי. אורי זוהר במאי נפלא, שהיום הוא כבר רבי אורי זוהר, אבל הוא לא יעשה יותר סרטים. אז רק על היצירה שהוא עשה בעבר אפשר לדבר, וארי פולמן ואברהם ריקליס ואחרים, זה הם הדור הצעיר שעוד לפניהם יש מספיק זמן כדי ליצור סרטים נוספים ולהמשיך ולהיות בקהילה בינלאומית. ואם שכחתי מישהו אני כבר מתנצל.
Bueno, él se disculpa porque seguramente se va a dejar fuera del tintero a muchísimos nombres, pero empezó a soltar una retahíla.
Sí, algunos los hemos reconocido.
Algunos los habéis reconocido, si son los nombres, digamos, más clásicos del cine israelí, como Uri Zohar, que bueno, que ha hecho unas películas magníficas, pero que está retirado porque es un rabino, es hoy en día un personaje religioso. Moshe Mizrahi, que ha trabajado en Francia, pero que es... un israelí, o Menachem Golan, que ha triunfado en el gran cine comercial de Estados Unidos, que ha fallecido y que ha sido un referente en muchas películas de acción, algunas buenas, otras menos buenas, pero que ha sido un personaje importante para el cine internacional. Y luego está la nueva generación de los más jóvenes, mencionó a Eran Rickles y algunos
y
más.
Uri Folman.
Uri Folman, que son los cachorros, los que vienen con fuerza y que están pegando fuerte.
Para despedirse, ¿qué proyección eligió? ¿Cuál fue su despedida de la Cinemateca?
אני בחרתי שהתוכנית שאיתה אני מסיים את כל השנים שלי יהיה רטרוספקטיבה של פזוליני, והסרט האחרון שראיתי היה הסרט של פזוליני. אני חושב שבמקרה זה היה דקמרון.
Bueno, dice que todos los años cuando para acabar el ciclo siempre acaba con una película de Pasolini, y y para la última de los ciclos que hizo cree recordar que ha sido el de Cameron.
Entre sus 10 películas favoritas, ¿cuántas israelíes hay?
אם אני בוחר עשרה נגיד הכי טובים בעולם,
כן,
אני מכניס ביניהם שניים ישראלים, אני מכניס את אורי זוהר, אחד הסרטים שלו, ואני מכניס את אברהם אפנר עם סרט לנעלם דניאל וקס, ואני מכניס את מציצים, ועוד 8 בינלאומיים, אבל לפחות שני אלה, אני חושב שבהחלט נכנסים אצלי ברשימה של הטובים.
Bueno, dice que entre las 10, al menos metería 2 israelíes, una de Uri Zohar seguro y alguna de otros, algunos directores que han mencionado que no son tan famosos pero que han sido grandes directores israelíes.
Bueno, nos despedimos ya preguntándole qué va a hacer la Cinemateca de Tel Aviv sin su trabajo.
שאלה מאוד טובה, אבל אין לי תשובה, זו השאלה היחידה שאין לי תשובה. אבל אני מקווה מאוד שהסינמטק ימשיך ויצליח, לפחות כמו שהיה בתקופה שלי.
Dice que esa es la única pregunta para la que no tiene respuesta, pero que espera que siga con tanta fuerza, por lo menos como cuando él estuvo al frente de la Cinemateca.
Toda Rabá, muchísimas gracias.
Toda Rabá lachem, היה כיף. Toda Rabá.